שלום לכם, היום אנחנו מארחים באולפן אורח יקר שישתף אותנו בסיפור אישי, סיפור שיש בו הרבה כאב אבל גם הרבה אהבה ונתינה. יניב קנדל, נשוחח איתו מיד אחרי הפתיח. שלום.
שלום, שלום.
הסיפור שלך זה בעצם החלטה לתת תרומת כבד לאדם שזר שלא הכרת, וההחלטה הזו מביאה אותך לאיזשהו מסע שפתח לעולם חדש. איך הכל מתחיל?
הכל מתחיל לפני קצת יותר מ-8 שנים. בעצם בדרך מהבית לפסגות, מבית אל לפסגות, שזו נסיעה קצרה מאוד.
אתה גר בבית אל?
אני גר בבית אל, כן. מה גם שהייתי מאוד טרוד באותו בוקר. מבט לאחור, אני חושב שהדבר האחרון ההגיוני לעשות היה לפתוח רדיו. אבל כן, קרה, שלחתי יד, נדלק על תוכנית של אילנה דיין, תוכנית ראיונות בוקר. ושמעתי סוף של ראיון עם אישה שנשמעת ככה חוצה את גיל ה-50, והיא ביקשה עזרה מבעלי סוג דם O+. לא הבנתי אפילו בדיוק במה מדובר, וגם את מספר הפלאפון שהיא השאירה הספקתי לרשום רק שאילנה דיין חזרה אליו בהמשך. חייגתי, עונה משיבון, השארתי הודעה ששמי יניב קנדל וסוג הדם שלי עד כמה שזכור לי O+, ואני אשמח לעזור אם יחזרו אליי עם קצת
פרטים. אפילו יודעת עליה מה רוצים?
הבנתי ככה קווים כלליים, לא, ממש לא בפרוטרוט. את כל הידע החסר השלמתי בשיחת ערב איתה בערב, התקשרה, היינו באמצע איזושהי ישיבה, היא חזרה אליי. כשעשיתי דרכי חזרה מפתח תקווה לבית אל, היה הרבה זמן לחשוב, כביש חשוך, לילה, דרך תפוח שם, ואז אחרי שיחה ארוכה איתה הבנתי שהבן שלה, איציק אברמוב, בן 28 אז, הייתה לו מחלת קרון, הוא הגיע בכלל בגלל כאבי בטן לבית החולים, ועל הדרך, בצילומי סיטי, גם גילו גידול בקוטר של 10 סנטימטר צמוד לכבד, שזה גידול מפלצתי. האווירה הכללית הייתה אווירה של הספד. זאת אומרת, רוב הרופאים כבר הספידו את הבחור. ובארץ לא היו מוכנים לנתח, אלא רק לטפל בכימותרפיות וכולי, כי אמרו שגידול בכזה קוטר מן הסתם ישוב לו גם אחרי ניתוח, אז חבל להסתכן בניתוח. הוא הדבר דרך צרפת, ארצות הברית, שם ישב רופא גדול שביקש $350,000 טביל ותקין כדי להקפיץ אותו לראש רשימת הממתינים לאיבר, הוא המליץ על השתלת כבד. סכום שכמובן לא בנמצא, ומשם הוא הגיע לתחנה האחרונה באירופה, והיא גרמניה. שם היו מוכנים לנתח אותו, וגם זה על תנאי שחבר או בן משפחה טוב יסכים לשכב לצידו ובשעת הצורך. אם יראו שאין מה לעשות עם הכבד של איציק, אמרו לו, תשמע, יש סיכוי כזה או אחר להוציא את הגידול ביחד עם חלק מהכבד שלך, ולהשאיר אותך עם... אגב, הם הכתירו את זה כהחלטה אמיצה, להשאיר אותו עם 30% מהכבד שלו. ויש סיכוי גדול מאוד שהם אמרו לו, נפתח תוך כדי ניתוח ונראה שכבר אין מה לעשות עם הכבד שלך, וכולו נגוע במחלה, ואז נצטרך לשתול, מכיוון שאין כבד מאדם שנפטר, כבד אונה מכבד של אדם חי. להשיג כבד דרך רשימת הממתינים, הסיכוי היה באמת קטן, לכן הם רצו להיעזר בתורם חי. אגב, רק לסבר לך את האוזן, עד כמה המשפחה הייתה אומללה, אמא שלו סיפרה לי בדיעבד שכשמגדלי התאומים קרסו בשעתו, התגובה הראשונית והספונטנית שלה הייתה, או, כמה כבדים עכשיו התפנו. ממש כך.
זאת אומרת, זה המצב שמשפחה נמצאת בסיטואציה מהסוג הזה.
נכון, וזה לא רק בסיפור שלנו, השם ישמור, זה אני חושב שכל משפחה שחווה את הסיטואציה הקיצונית והמחרידה הזו, יודעת על מה אני מדבר כרגע. אז הם התחילו לתור אחרי חברים ובני משפחה. המעטים שהיו O+, אגב, כבד, אם תתעוררנה שאלות כאלו ואחרות, אז כבד זה איבר שיודע לבנות את עצמו מחדש יפה מאוד, עד לממדים ראשונים. יש סיכונים בניתוח הזה של צלקת גדולה מאוד, שיכול להיות שהיא לא תתאחק כמו שצריך.
לתורם.
גם לתורם וגם לנתרם. תראה, שם הם דיברו על סטטיסטית הצלחות של... כמעט 100%. זאת אומרת, מתוך 2,000 השתלות שהם ערכו, רק 2 תורמים, אני חושב, נפטרו על שולחן הניתוחים. לגבי הנתרם, זה סיפור אחר לגמרי. כי מערכת חיסון דוחה את השתל, וחלק לא קטן מהם סובל, וגם נפטר אחר כך.
אז בעצם הבקשה הייתה ממך לתרומת כבד.
כן, ככה הבנתי את זה בדרך הביתה, שזה לא סיוע כספי בדיוק, אלא משהו קצת מעבר.
ומה גורם לאדם לתרום איבר חי מגופו לאדם זר שהוא לא מכיר אותו בכלל?
היו מספר גורמים. אחד, מעל הכל, זה אמונה תמימה של זוג יהודים פשוט לחלוטין, ביושב במרומים. אני אקדים משפט קצר ואומר שאנחנו כבר למעלה מ-12 שנה. אנחנו זה אשתי היקרה שאני חושב שהיא אגב, ואני חייב לה הרבה מאוד מההישגים שלי בחיים, אם לא את כולם. כבר 12 שנה ומעלה עוזרים למשפחות במצוקה, בהיקפים גדולים, תוך הקרבה, אני אומר את זה שוב רק לצייר רקע מסוים, תוך הקרבה הרבה פעמים גם של מיטב הוננו וכספנו, וגם ויתרנו הרבה פעמים על דברים שרצינו לטובת אנשים שלא היה להם אפילו מה לאכול. וכשאתה יוצר לעצמך איזשהו רקע של נתינה, אז גם לקום ולתרום איבר זה לא סיפור חריג במיוחד. אני לא עושה את זה פעמיים בחודש, מן הסתם גם לא אתה, אבל...
זה כן חריג, אבל זה, אתה אומר, תהליך טבעי של אורח חיים מסוים.
כן, זהו, אנשים רואים בזה, אתה יודע מה, היה מי שהכתיר את ה... באתי להרצות. אני מדי פעם מבקשים שאני אבוא להרצות, אז באיזשהו מוסד הכתירו את זה כגבורה יהודית מודרנית. ניחא, שיהיה, אני חולק על זה לחלוטין, זה לא גבורה.
אני מסכים איתם לחלוטין.
אוקיי, אז אני חולק גם עליך, ברשותך. אני לא רואה בזה גבורה. אני חושב שבעולם מתוקן, כמו ש-90% מעם ישראל היה מוכן לעזור לבן משפחה, ו-60% לחברים מאוד טובים, ו-40% לחברים במעגל היותר רחוק, עולם מתוקן, אני חושב שאותם ממדים היו עוזרים גם לאנשים. ערבות הדדית, אני חושב שהיו עוזרים לכל יהודי באשר הוא וצריך עזרה.
אז איך ממשיכים מכאן? אתה מבין שיש פה מצב נואש, מבקשים ממך סוגדה מתאים לתרום כבד? מה קורה לך?
קודם כל מה שהביא אותנו זה אמונה בקדוש ברוך הוא, שאם הולכים לעזור לבן אדם גם יתרום איבר, אז יש מי שיסייע לנו ויחלץ אותנו מידיהם של בוסים או רופאים, כן, גם הקטע של הפרנסה לא היה פשוט בסיפור הזה. הדבר השני הוא באמת אישה חזקה מאוד, נעמה, שעומדת מאחור ומגבה ומדרבנת עד היום דברים שאנחנו עושים. אני לא מכיר הרבה נשים שמבטרות מעצמן כל כך הרבה וחיות בפשטות, ככה היא, אגב, מהבית, היא הרשה את זה, לחיות בפשטות, ולהקריב למען השני הכל. והדבר השלישי הוא באמת ערך חיי אדם. זה מה שדחף אותנו הלאה. איך ממשיכים מכאן? אז אחרי שיחה קצרה עם אליזבת ויעל, אחות של איציק.
אליזבת זה האימא.
אליזבת היא האימא, גיורא זה אבא, ויש לאיציק שני אחים, דוד, איציק בן 27 היה אז, דוד בן 25, ואחותו יעל בת 14 הייתה. אחרי שיחה איתם הבנתי במה מדובר, הקריאו לי רשימה ארוכה של בדיקות דם, ערכתי אותן בארץ, בדיקות שלוקחות שבועיים, זירזנו עניינים ונסעתי עם המבחנות של הדם, ככה ארוזות יפה על הכיסא ליד, שזה חוויה בפני עצמה, אגב, שזה רועד ליד ולא בתוך כלי הדם שלך, ישר למעבדה בצומת סגולה, ועוד בערב החזירו לי תשובה חיובית, שסוג הדם הוא פלוס, והכבד, אגב, זה לא פשוט, לא מעט אנשים נושאים בחובם וירוסים באזור הכבד, הכבד בריא לחלוטין, ברוך השם, ואפשר להמשיך את זה הלאה. התקשרתי לאליזבת, היא שאלה באיזה מהירות אני יכול לטוס, הוצאתי דרכון כבר למחרת, ויום חמישי...
כמה זמן עבר מהרגע שנוצר הקשר עד שאתה עולה על מטוס?
יום ראשון בבוקר שמעתי את השידור ברדיו, יום ראשון בערב הובהרו העניינים, יום חמישי בבוקר...
את פחות משבוע אתה מחליט כזו החלטה והולך איתה.
עולים למטוס, נוחתים ב7:30 ביום חמישי בערב בגרמניה, עולם זר לחלוטין. נפגשתי עם איציק לפי תיאור שנתנה לי חיילי, עליתי על מונית, הגעתי לאסן, שם יש לבית חולים הגדול. נפגשתי עם איציק בפתח בית המלון, בחור שונה לחלוטין מכל מה שהכרתי אי פעם או באתי איתו במגע. רסטות, עגילים, קעקועים, שחקן תיאטרון, ואני לא מוסיף את המילה אבל, וחשוב לי מאוד להדגיש את זה. לצערנו הרב, חתיכת הבד הזו היא לא ערובה לשום דבר. אדם מדהים, אדם אישיות משכמו ומעלה, חכם, מבריק, קולח, שמח, היה תענוג לשהות במחיצתו בגרמניה. מכאן והלך מתחיל שבוע קשה ועמוס מאוד של בדיקות רפואיות. גם התזונה שם הייתה קטע לא... נסתם כחובש כיפה, קצת קשה שם למצוא אוכל כשר. הנה, זה למשל דוגמה. אנחנו יושבים בחדר האוכל בשולחן שהוא לא כל כך שונה מהשולחן הזה, ואני מעבר האחד מסתפק בתזונה של אוגר בפינת חי שכוללת קצת ירקות ופירות ולחם שחור טבעי, ואיציק מעבר השני דוחס ללחמניה מכל הבא ליד. קצת צורם, אבל עוד פעם, אני תמיד עגלתי בשיטה של דוגמה אישית. דממה, טוב מראה עיניים אלף מילים. אני מאמין, אני אראה עם זה עד הסוף. אם צחן, הוא יבוא וישאל שאלות. אגב, חבר שלא חזר בתשובה בעקבות הסיפור הזה.
טוב. מה קורה בשבוע הבדיקות?
שבוע הבדיקות כלל כמויות דם, שלא האמנתי שהגוף הקטן הזה יכול לספק אלו כמויות דם. ממש לפני כל בדיקה, אחרי כל בדיקה הם לוקחים בדיקה דם. חוץ משתי מנות שהם לקחו אגב, שזה כמעט ליטר, כדי שאם במהלך הניתוח אני אזדקק למנות דם, יחזירו לי את הדם שלי. אגב, מחשב מאוד נבונה, לא שראיתי את הכמויות האלה עד היום, את השתי מנות האלה, אבל בסדר. יחזירו לי את הדם שלי ואני לא אסתכן בזיהומים. בדיקות סיטי, בדיקות כושר, רצו לראות שהלב מסוגל לעמוד ביום עושים ניתוח.
הנה, במהלך כל הבדיקות הללו, שאני מניח שהיו לא פשוטות וקשות, אתה נשאר בהחלטה בלי שום תחושות חרטה, תחושות חרדה. הדברים פשוטים.
הדברים פשוטים, והפכו להיות עוד יותר פשוטים כשפגשתי את איציק פייס טו פייס. שאז זה כבר נקודת אל חזור. לא שרצינו אי פעם להתחרט. נסענו, שוב, אני אומר נסענו, כי אשתי בהחלט חלק מאוד כביר בסיפור הזה, אבל נסעתי מאוד שלם, ואחרי שנפגשתי איתו כבר זה היה עוד יותר. אם היו אלו שהם בקיים, גם הם נסתמו לחלוטין. כן, לא, אף פעם לא היו רגשות חרטה או פחד. הייתה התרגשות, הייתה דריכות, היה מתח.
הרופאים בגרמניה, הם האמינו לך שאתה עושה את זה בלי שום סיבה? באת לתרום מרצונך חופשי? או שחשדו שיש פה איזה מניעים אפלים שעומדים מאחורי העניין?
יכולתי לומר להם שבאתי כי שמעתי ברדיו שהוא צריך עזרה, ואז הייתי נבעט למטוס הראשון לישראל.
באמת, זה כבר נשמע לא אמין.
זה לא אמין, הם לא מאמינים שדבר כזה בכלל יכול לקרות. אגב, כדי לתרום איבר בכלל, הייתי צריך לעבור ועדת אתיקה, שזה סיפור בפני עצמו. זאת אומרת, אחרי שאתה עובר את השבוע בדיקות, וחלבו ממך כל טיפת אנרגיה אפשרית, מכל מיני נקבים, אתה עוד צריך להתייצב מול שלושה רכב שכלל רופא שופט ופסיכולוגית, שצולבים אותך בין חצי של 40 דקות, ואם הם חושדים שאתה לא בן משפחה או חבר קרוב מאוד, אין לך מה לעשות.
אז מה אמרת? שאתה חבר קרוב מאוד?
כן, לצערי הרב...
שהכרת אותו לפני שלושה ימים.
כן, טוב, זה לא מה שסיפרתי להם, אבל כן, נאלצתי לצערי הרב לשקר. אמרתי, ישבתי עם איציק ערב לפני, והוא שטח בפני את כל מסכת החיים הלא כל כך ארוכה שלו. כמו תמיד, נתלנו באילן הגדול והחזק שנקרא צהל. סיפרתי להם שאני ואיציק היינו באותה יחידה בלבנון, תחת אש החיזבאללה, וחצי רמבו עשיתי מהבחור הזה, והם קנו את זה בשקיקה. למרות שאין לי ספק שכל ישראלי אפילו לא חדרה.
היה עולה על הבאגים הפעמים הזה.
כן.
אז בוא רק נתקדם, כי זמננו קצר. השבוע הבדיקות הזה עם כל הקושי שבו עובר, ואז מה?
עובר. גם ועדת האתיקה עוברת. בשלום, נמצאתי, בניגוד למרבית התחזיות, נמצאנו מתאימים התאמה טובה מאוד לניתוח. תוך כדי אני מתבשר שאשתי לקטה בווירוס, נדבקה בווירוס שדלקת קרום המוח. ומושפזת בבית חולים, שאם היו רגעים קשים בסיפור הזה, כמו ששאלת מקודם, זה בהחלט היה הרגע. חזרתי ארצה, ליוויתי אותה מספר ימים, וחזרתי שוב לגרמניה. הסיפור הזה, אגב, נמשך חודש וחצי, און-אוף, גרמניה-ישראל. הייתי איתה, באמת, אפילו להתקרב אליה לא יכולתי, כי אם אני נדבק, אז אני כבר לא יכול לעזור לאיציק. נאלצתי להיפרד ממנה כשהיא עדיין חולה. להורים שלה סיפרתי את כל הסיפור, שיבינו למה זה קורה. בחוסר טקט, כן, לדבר עם חמתך על תרומת כבד שהיא באמצע ארוחת צהריים, זה אף פעם לא הזמן המתאים. נחתתי בגרמניה, עשיתי מציק לבית חולים, שם תיארו לנו את הסיכונים שבניתוח, כבד דלקתי, כבד מדמם, צלקת לא מתאחה כמו שצריך, כפלים במאיים, בקיצור, בכל המקרים אני צריך לנתח שוב. עברנו גם את שבת, יום ראשון נשפזו אותנו באותו חדר, גילוח, ניקוי, ריקון סופי וסופני של כל מה שיש לך בפנים, ויום שני בבוקר הניתוח. העירו אותנו בשבע וחצי, הורידו את איציק לחדר הניתוחים, אותי הרדימו שוב באותו החדר, ואמרו לי שכל שעתיים יתחלף פרופסור, וכל שעתיים יעלו דיווח למחלקה מה המצב של איציק, שהסבירות הגבוהה היא שמהר מאוד יראו שאין מה לעשות, ואז מורדים גם אותי, ולוקחים מונה מהכבד. הורדמתי בשבע וחצי, בתשע וחצי התעוררתי, נפתח את הדלת, נכנס פנים הבחור מהצוות הרפואי ומבשר שהניתוח אומנם בחיתולים, אבל זה נראה טיפה שונה ממה שהם חשבו. להמתין עוד קצת באותו מצב, זה המתנה באמת מורטת עצבים עד 1.5.
אחרי כל הדרך שעשיתם.
כן, תמיד זה כל החודש וחצי הזה מתנקז, הנקודת זמן הזו שאתה מחכה למוצא פיהם, באחד וחצי שהוא נפתח את הדלת, הוא מתקרב, תופס, נשען על צידי המיטה, ואומר לי, תשמע, הצלחנו להציל את הכבד של איציק, לא צריך אותך.
הנחת רווחה.
האמת שהתגובה הראשונה, לצד הנחת הרווחה, איפשהו בפנים כיננה תחושה של אכזבה. לא כי אי פעם הייתי להוט להיפרד מעונה מהכבד, לא, אבל אתה מכין את עצמך, הוואקום הזה שנוצר פתאום, יוצר תחושה של, רגע, אז קחו תשמרו חצי ואני אתעשה ארצה. אבל מהר מאוד התעשתתי והבנתי שזה באמת הסוף הטוב ביותר, שיכול להיות לסיפור הסף טרגדיה, כי הם לא היו מוכנים לנתח את איציק אם אין מי שיתרום כבד, ואני נשארתי שלם. אז ברוך השם, פעמיים כי טוב, עשינו את שלנו.
אז יש הפי אנד.
כך חשבנו.
ואז?
ואז חזרנו ארצה, איציק חזר חודש אחריי, אני חזרתי יומיים שלושה אחר כך, הוא חזר חודש אחריי, וחודש אחר כך, שזה חודשיים אחרי הניתוח פחות או יותר, גילו לו שוב קטן בכבד, וכמו שהרופאים בארץ ניבאו, הסרטן חזר, אבל הפעם גם חבק בזרועות תמנון את הריאה. כשיש גידול בשני דברים שונים, כבר אין טעם לבצע ניתוח השתלה. הוא שכב בבית חולים, עבר איסורים, קשים מאוד, אנחנו
ליווים אותו. אתה מלווה אותו לאורך כל הדרך.
אני וים החברים שיש לו, יש לו המון חברים. אני לא מכיר בן אדם עם כל כך הרבה חברים. עשינו שם משמרות בבית החולים, באיזשהו שלב הוא התעורר, הסתכל על אבא שלו ואמר לו, עכשיו הביתה, לא מסוגל להישאר פה יותר. הרמנו אותו, הפעם הראשונה שראיתי את אבא שלו נשבר ובוכה. הרמנו אותו לקומה השלישית, שם יש להם שלוש קומות בבית, הוא שכב שם בעליית גג ופשוט הלך ונמק. אני זוכר את אמא שלו מאכילה אותו בכפיות של שוקו ומחבקת ומנשקת ומתפללת שהוא יחיה עוד כמה ימים. וזה לא קרה. איציק נפטר בערך 9 חודשים אחרי שחזרנו מגרמניה, שזה מהר מאוד. וכשהוא נפטר היו לו 3 גידולים בכבד, לא רק אחד. וכשהוא נפטר, חלי, זוגתו הייתה בחודש השישי להריונה, 3 חודשים אחר כך נולדה להם בת מדהימה, אגב, התחתנה שוב ולא מזמן נולדה לה. ממש לא מזמן.
ושאתה הפכת להיות חלק מהמשפחה?
זה קצת מורכב, כי תראה, כל פעם שאני אראה את פרצופי באזור, אז ודאי, הם יקבלו אותי בזרועות פתוחות ושיחה כל אחת וחמה, אבל תמיד התחושה היא שאני מאיר ומציף שוב את אותם הרגשות, כי זה לא שהכרתי אותו מגיל גן. אני זה הסיפור
בעצם. נפגשת ברגע הכאב.
כן, אז אני מפחד ממה שזה מציף להם כל פעם שאני נפגש איתם, לכן אני נמנע ממש. פעם היינו מקשר הרבה יותר חזק ורציף. יש פינה חמה בלב גם להם וגם לי. הקשר היום הוא פחות תחוף. בגלל התחושה הזו שאני לא רוצה לעורר דברים ישנים. הסיפור הזה, אני אגיד לך, יותר משאני לקחתי ממנו, אני חושב שהוא מינף את מה שאנחנו עושים. קודם כל הוא מאוד חידד אצלי את תחושת הנתינה. אתה גם לומד לקחת דברים בפרופורציות. מה שהיה לפני כן נראה לך גרנדיוזי ומפחיד, ואתה מתמודד עם קשיים כאלו ואחרים שפתאום מתגמדים לממדים של אפס. מול צרות כאלו שאתה רואה, על מה אנשים נאבקים, על חיים, הכל באמת מתגמד אחר כך. אבל אני חושב שהסיפור הזה, אני הגעתי למאות מקומות בארץ כבר, מול כמעט כל קהל אפשרי.
אתה מרצה על המקרה הזה?
אני לוקח את הסיפור הזה כשלד, מסתעף ממנו לכל מיני דברים שאני רוצה, תלוי בקהל, דתי, חילוני, אבל השלד העיקרי זה מה שדיברנו עליו כאן, והתחושות שאנשים יוצאים איתם אחרי ההרצאה, המסרים שהם סופגים, אני עוד בקשר עם אנשים שעד היום, שנים, אנשים ששמעו אותי, מה שזה גורם להם, המוטיבציה לקום ולעזור ולחפש, הרבה אנשים באו לאחר.
אמר, הנקודה זה הנתינה.
הנתינה, ההקרבה העצמית לטובת השני, כמובן בשיקול דעת, יחסים דתיים חילוניים, לאהוב אדם באשר הוא אדם, ולא להתייחס לאחד שהוא לא חובש כיפה, כי אדם נחות ממך לשדר בגובה העיניים. הרבה מאוד אהבת ישראל. אני ממש מודה לבורא יתברך שהוא הציב אותי במשבצת כזו של שיש לי קצת כוח להשפיע על אנשים לקום ולצאת מהבועה שלהם.
ואיך אתה ממנף את זה להיום? אתם עוסקים, אתה ואשתך ו...
כל הזמן, כל הזמן. מה שעשינו לפני, אנחנו עושים היום 10 תמונים יותר באינטנסיביות. אנחנו עוזרים, אנשים שמכירים אותנו מזרימים אלינו כספים, אם זה תרומות חד פעמיות או מעשר כספים.
שמה הכיוון זה? נתינה דווקא בתרומות איברים, סיוע
בנושא הזה או בלי... לא, ממש לא. סיוע בעיקר כספי. אנחנו מגיעים לבתים של אנשים במצוקה, דרך רווחה, למשל בירושלים, בשכונה מסוימת, למשל פסח האחרון, גייסנו סכום מאוד גדול, שאפשר לנו חוץ מהמשפחות שבשוטף אנחנו עוזרים להם, לפנות לרווחה ולקבל עוד 8 משפחות משכונה פה בירושלים, 8 משפחות במצב, רק שתבין, אני מדבר על ילדים קטנים ששוכבים על מזרן 4 חודשים, אישה, אמא חד הורית, כן? התגרשה לא מזמן. ילדים ששוכבים על מזרן באובי כזה, על הרצפה, כל החורף. ילדים שהולכים עם נעליים שאין להם סוליה. הוא הולך עם הגרב על הקרקע. ילדים שלא הולכים לבית ספר כי אין כסף לכרטיסייה. ילדה שהולכת לבית ספר עם תיק אוכל ריק. רק לחשוב על עוגמת נפש הזו, מאתמול בערב. עד אחת שהיא תחזור מבית ספר, היא לא אוכלת. גם בהפסקת 10 שכולם מוצאים את הסנדוויץ'. ואני יכול לשבת כאן שעה וחצי ורק לספר לך סיפורים מסמררי שיער, על איזה אומללות שמסתובבת ברחוב. הסיפור הזה של הכבד בהחלט נתן לנו הרבה מאוד דלק ומוטיבציה, וגם אני אומר, אני חושב שמה ששונה ביני לבין אולי אנשים אחרים שלא רואים אלא רק שומעים, זה בדיוק מראה העיניים. כי אם אתה רואה ילד בן 5 הולך לישון בוחר רעב, אתה לא יכול להישאר אדיש. פשוט אי אפשר. אז שאתה מוסיף לזה גם את התדלוק מאותו סיפור של תרומת איברים, אז זה בהחלט מקבל כיוון חדש ורחב הרבה יותר.
איך אפשר להשיג אותך? מי שרוצה עכשיו רואה אותנו ורוצה...
מי שרוצה להשיג אותי יכול... אני אתן פלאפון. מספר הפלאפון שלי הוא 0528-209-431. בבית זה 02-9971-474. אני אשמח לשמוע, אגב, פניות לכל מה שרוצים, רק להביע דעה או... בכל נושא שהוא,
בכל
נושא שהוא, ואם זה לסייע פעמיים כי טוב, כי מה שנכנס יוצא ישירות לאותם אומללים.
יניב, תרשה לי לחוץ לך את היד על ששיתפת אותנו. זה אין מילים, גם על המעשה וגם לאן שאתה לוקח את הדברים, אתה ומשפחתך. מאחלים לך המון הצלחה בתפקיד החשוב הזה, בעזרת השם, שכולנו נזכה לתת ולא לקבל.
אמן ואמן. תודה רבה.
תודה לך, אנשי אמונה בעולם מעשה, נתינה, סיפורו של יניב. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.